אנחנו בתענית ח' עמוד ב', נתחיל בשורה הרחבה השנייה. מקודם ראינו כמה קשה יום הגשמים, עכשיו הגמרא הולכת כיוון הפוך, לכאורה זה לא סותר אלא משלים. ואמר ביצחק אדון עם הגשמים, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת פה, תודה רבה, שנאמר לתם את ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך.
דיברנו על זה
כבר. כן, אני אמרתי, אני חוזר רגע. יש פה כמה נקודות. קודם כל, אני הייתי אומר, לא ראיתי את זה בראשונים, אבל אני הייתי אומר, מה כתוב בפסוק? לתת מטר ארצך בעיתו. הייתי אומר שזה דין בארץ ישראל. זאת אומרת, מי אמר שיום גשמים בחוץ לארץ, הפרוטה שבכיס מתברכת? אז זה נקודה לחשיבה, ועכשיו אני רוצה...
שאלה, מה שאנחנו מברכים, ברך עלינו, האם אנחנו מבקשים בארץ ישראל או במקום שלנו?
זה ראינו שהרבה ראשונים נוקטים, הראש, ראינו את הרמב"ם בפירוש המשניות, שזה כל ארץ במקומה. זה ראינו. אבל פה השאלה היא מה הברכה הזו. אני רוצה להציע רעיון, הרעיון הוא נכון, האם האפליקציה פה היא נכונה או לא, זה יש מקום לחשוב. אם הרעיון הוא נכון לפה, אז זה רלוונטי גם בחוץ לארץ. יש יסוד שהר"ן מפתח, בדרשות הר"ן, הר"ן אומר שבעצם כשהקדוש ברוך הוא נותן ברכה בעולם, זה משפיע מעבר לנקודה איפה שזה מגיע. הר"ן מדבר על נבואה, שכשמשה מקבל נבואה, אז ה-70 איש, למרות שהם לא היו ראויים לקבל מהנבואה מעצמם, מקבלים את הנבואה מכוח משה. זה כאילו כלי שעובר על גדותיו. אז משה מקבל נבואה, אז גם הם מקבלים. אלישע. רגע, אני עוד לא אומר לגמרא שלנו. עוד רגע נגיע לגמרא שלנו. הר"ן אומר, זה היסוד של אלישע והתלמיד, שיש את ההר סביבם מלאכי אש, כן? כשבאים מלך ארם בא לקחת את אלישע לשבי, באמצע הלילה, הנער קורא לאלישע, אלישע יוצא מהאוהל, מסתכלים, רואים גדודי ארם סביבם, אז הנער אומר, אדוני, מה נעשה? הם סבבו אותנו, אז אלישע מתפלל שהקדוש ברוך הוא יגלה את עיני הנער, ואז הנער רואה סביבם מלא רכב אש וסוסי אש, והוא אומר לנער, מה אתה דואג? כי רבים אשר עמנו מאשר עמם, לנו יש יותר חיילים מהם. באמת, אז כל צבא ארם נהיה עיוור, ואלישע לוקח אותם לעיר הבירה, לפני מלך ישראל, והם בעצם נשבים ככה. הנער לא יכל לראות קודם. זאת אומרת, הוא לא היה ראוי לנבואה. מה קורה שפתאום הוא מקבל נבואה? אומר הר"ן, זה היסוד הזה. אלישע מקבל נבואה, אז גם הנער שעומד לידו, גם שהוא לא ראוי, יכול לקבל את זה. אלישע מבקש מאליהו לפני מותו, והנה פי שניים ברוחך ממני, הוא מבקש ממנו לקבל פי שניים אליהו. מה שייך, אם אליהו לא יכל להשיג את זה לעצמו, איך הוא ישיג את זה לאלישע? אומר הר"ן, כי באותו רגע שאליהו נלקח מאיתו, אז אליהו עולה מדרגות פי כמה, להפך להיות מלאך. אז כשאליהו עולה למדרגות האלה, אז הוא יכול להשפיע גם על אלישע. זאת אומרת, לכן הוא אומר לו, דווקא אם תראה אותי, כשאני אלקח מאיתך, אם אתה בעצם תהיה שם שתוכל לראות מה הולך, אז אם תוכל להמשיך איתי עד שם, אז אתה תקבל את זה. אז הר"ן אומר את זה על נבואה. אני חושב שאנחנו רואים את זה במקומות אחרים מבחינה רוחנית, שחז"ל נתנו משל בעולם הגשמי, והשליחו אותו לעולם הרוחני, ידבק בשבר וידמה לו, שאם בן אדם נדבק לבן אדם גדול, אז כולם יודעים שגם המזכיר של ראש הממשלה, כולם מתייחסים אליו יפה, אני מכיר את הנהג של אלי ישי. אז הוא קיבל הרבה יחס טוב, כי כולם ידעו, גם נהג של אלי ישי, היה לו הרבה...
כשאלי ישי
עוד היה בכנסת. חזרה, אז רואים ש... אז חז"ל אמרו את זה על דברים אחרים, אני חושב שזה אותו רעיון. אבל אני חושב שאולי זה רעיון שיש לו גם השלכות בעולם הרוחני, מעבר לנבואה ולחוכמה. יכול להיות שזה גם לברכה. שאנחנו, פה מה אנחנו אומרים? יורד גשם, אז הקדוש ברוך הוא משפיע ברכה לעולם. הברכה הזו היא לא רק בגשם, אפילו הפרוטה שבכיס של האדם מתפרכת. מסביר רש"י, פרוטה שבכיס, אפילו מעשי ידיים, שאינם צריכים לגשמים מתברכים. זאת אומרת, כל העולם מקבל ברכה, כי העולם מצליח להתפתח מתוך הגשמים האלה. אז שתדע שברגע שברכה יורדת, זה משפיע באופן כולל. זה מאוד נראה לי מתוך רשי, שככה רשי הבין את זה. זה מה שרשי אומר, שהברכה, הרי אחרת מה הקשר, מה זה? זה עניין סגולי? אני אומר, זה מאוד מסתדר לי אם נאמר את הרעיון הזה. טוב, חזרה לענייננו. ואמר בי יצחק, אין הברכה מצויה אלא, ואמרנו כבר הרבה פעמים שצריך לדבר על ההגדרה, כשהגמרא מדברת על אינו אלא, אין אלא. אין הברכה מצויה אלא בדבר סמוי מן העין, שנאמר יצב השם איתך את הברכה באסמך, והגמרא מבינה שאסמך זה סמוי מן העין. אומר רש"י, שאינו יודע הסכום. צריך להבין שזה קצת מורכב, כי התורה מצווה עלינו לדעת את הסכום. כמו שהחזון איש מדייק נגד אלה שרצו חברה בלי כסף, חזון איש אומר, התורה רצתה כסף, הרי יש לך דיני מעשר שני, יש לך דיני נטע רווי, יש לך דברים שצריכים וצרתה, הכסף, התורה דיברה על חברה שיש לה כסף, כדי שאתה יכול לפדות את המעשר שני והנטע רווי, הרי זה מצווה בתורה וכרחק ממך המקום, אז אתה לא יכול להביא את הפירות לירושלים, אז תפדה אותם בכסף ותעלה את הכסף לירושלים. אז החזון איש משם מוכיח שאתה לא יכול לומר שהלוואי וכל החברה רק היו מחליפים אחד עם השני וחברה משותפת כזאת. צריך גם כסף, צריך מערכת כלכלה. אז באותה מידה, אי אפשר לומר שהתורה רצתה שהאדם ינהל את חשבונותיו בלי לדעת כמה יש לו. שהרי התורה נתנה לנו מצווה, מעשר, וכדי שניתן מעשר, אנחנו הרי מה אנחנו צריכים? למדוד. והגמרא אומרת, ככל שאתה מודד יותר טוב, יותר משובח, המשנה אומרת, נכון?
אבל למה שוב שעבר,
אז אני אומר לך, שכל העיקרון הזה שדיברנו שבוע שעבר, זה למה שרצית לחזור על זה. אי אפשר להסתכל על העיקרון הזה, ולומר, טוב, זה העיקרון, גמרנו. אני לא אמור לדעת כמה יש לי.
זה המשך הגמרא. אבל למה ש...
זה המשך הגמרא?
אז למה מודד גורנו, אז הוא צריך
לקרוא. יפה, יפה.
ולמה הוא מודד את גורנו? בשביל מעשה.
יפה.
אז כן סופרים הכל או לא?
אני אומר, בנוגע, הרי פה מדבר על אסמך. המקום שאתה שומר את התבואה. אסמך אתה חייב למוד. כי אתה צריך לתת תרומות מעשרות.
בסדר, אבל אז השלב של תרומות.
יפה, מסכים איתך. אני אומר ביחס למה שראינו שבוע שעבר, הרגשתי שהשארתי את זה, שכולם יצאו עם תחושה, טוב, אז אף פעם אל תספור את כל הכסף. אז אני אומר, רגע, זה לא מה שכתוב פה. בוא נחזור ונראה את רש"י עכשיו. בדבר סמוי מן העין, שאינו יודע הסכום. כשאתה לא יודע את הסכום, אז חל הברכה, אז בואו באמת נסכם את הסוגיה.
הברכה תהיה עד שאני אמדוד וסכור.
יפה, כן. בואו נראה את סיום הסוגיה, כמו שהרב גפן העלה, נראה שזה כך.
אבל אם אתה שם בגירה סכום, שאתה לא יודע כמה, נכון? אבל אתה חייב גם במעשה הזה, נכון?
אז זה מה שאני אומר, אז בואו נראה את הגמרא. יפה.
כאילו הברכה באה לפני שאתה מודד.
בדיוק, כן, וזה נראה את זה מפורש בגמרא.
תשים
משהו
במגירה, תחכה
קצת,
ואחר כך
תמדוד. נראה את זה. אומרת הגמרא, תנא דבר בישמעאל, ואנחנו יודעים את הכלל, שכשכתוב תנא דבר בישמעאל, יש זה יותר משקל הלכתי, כשכתוב יפה דבר בישמעאל תנא, אז פחות משקל הלכתי. אין הברכה מצויה, אלא בדבר שאין העין שולטת בו. נחזור זה בעזרת שם, בוא נראה רק עד הסוף, שנאמר, יצב השם איתך את הברכה, באסמך. תנו רבנן, ישנו עכשיו ברייתא עם עוד יותר משקל הלכתי, ברייתא מוסמכת על ידי מדרשו של רב חברא הושעיה, הנכנס למוד את קורנו, אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתשלח ברכה במעשה ידינו. אז הוא אומר את זה כשהוא נכנס למוד. התחיל למוד אומר, ברוך השולח ברכה בקריאה הזה, מדד ואחר כך בירך, הרי זו תפילת שווא, לפי שאין הברכה מצויה, לא בדבר השקול, ולא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. רש"י, הרי זאת תפילת שווא, ושוב אין הברכה נכנסת מה? בדבר הסמוי מן העין, שאינו יודע הסכום, ומוכרח מרש"י, שזה בדיוק כמו שהסברת, כל עוד שאתה לא יודע את הסכום, אבל זה לא שאתה אף פעם לא תדע את הסכום. אני ציטטתי שבוע שעבר שיש כאלה שכשהם סופרים את הכסף שלהם, משרים כמות שהם לא סופרים. כן? אז אני אומר מהגמרה הזו, זה נראה שזה לא ככה. באיזשהו שעב אתה תספור. שתדע שכל עוד שלא ספרת, הברכה יכולה להיכנס. כן? באיזשהו שעב אתה צריך לספור כדי לדעת כמה להסר. עכשיו בואו רק נראה את השולחן ערוך, כי כל זה באמת נפסק. סימן רש למד סעיף ב'.
אתה תגיד, זה שונה מי עושה מאות הברכות?
אני אומר שפעם שעברה לא סיימנו את זה, דיברנו על זה שלא לספור. נכון. אני אומר, מתוך הסוגיה ומתוך ההלכה, מוכרח שבאיזשהו שעב אתה כן צריך לספור. נכון. כי אתה כן צריך להפריש תרומות מעשרות. נכון. אוקיי?
מעשר כספים.
כן, או מעשר כספים, או מעשר, פה מדובר על פירות הרי. הם לא דיברו על כסף. נכון. תוספות הביא את הסוגיה של כסף. אבל נכון, תעשו תביא איתה.
אפילו לספור פירות זה לא כדאי.
זה מה שהגמרא אומרת. אומר השולחן ערוך, הנכנס למוד את גאונו, אומר, ירצון מפניך השם אלוקיי, ויש עושים פה אלוקינו, שתשלח ברכה בכרי הזה. התחיל עמוד אומר, ברוך השולח ברכה בכרי הזה. מדד ואחר כך ברוך הרי זו תפילת שו, שאין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מניין. כמעט מילה במילה בגמרא, וזה הפסיקה של השולחן ערוך. מה? אז יש מקום שלא פה, הנה, רשי אומר שם המלכות. רשי אומר שם שם המלכות, ויש כמה שזכרו לי בהתחלת הסוגיות האלה, יש מגן אברהם שאומר שכל הברכות שם החבר לא הזכיר שם המלכות,
הכוונה עם שם המלכות. הוא לא אומר שם.
הוא מזכיר במלכות. והזכרה. כן, והזכרה.
שהברכה היא קשורה דווקא
למעשר. יפה מאוד, אליה רבה. כיוונת לאליה רבה.
לא כיוונתי, ראיתי מתי
שואלת. כן. אז עוד רגע, אבל זה כדי להבין את זה, צריך לראות המשך הסוגיה. ואנחנו שוב נראה איך שהגמרה מצרפת לנו אגדת לגמרה הלכתית, נראה איך שאגדת יש לה השלכות בגמרה הלכתית, כמו שראינו בתחילת המסכת, על השלושה מפתחות וברכת מחיי מתים. אני גם רציתי להציע שאולי לקראת סוף הזמן, שבוע הבא, ניקח פסק מההתקדמות ונעשה חזרה. הרי סיימנו 8 דפים עם הרבה הלכות, הרבה עיונים. אני מציע שאולי שבוע הבא נעשה חזרה מהירה מהתחלת המסכת. בכל זאת, לפני פסח, ניקח את השבוע שמה מהקובעים לחזור. כן, מקובל לציבור? כן?
זה יהיה כל יום, זה לא יהיה רק יום שלישי. מקובל לציבור?
אולי זוג אותו.
מה זה עין שולטת?
או, יפה. אוקיי.
עין שולטת או ברכה שולטת?
אין עין שולטת.
אין עין שולטת. בוא נחכה עם זה, בוא נחזור לסוגיה בצומסים.
או, אל תתחיל, אל תתחיל.
רק שנייה, אז בוא נחזור לסוגיה. כתוב, נראה את זה עוד רגע. כתוב שהעין שולטת, נראה את זה עוד רגע.
בשורה הזאת, באמצע
שלו בן גרשון. נגיע עוד רגע.
כן,
כן, כן, כן. עכשיו בוא נחזור מהר. ואמר ביצרק אין ברכה מצויה, אלא בדבר סמום נעין, שנאמר יצב שם תחילת הברכה באסמך. אז כבר מבינה, אסמך מלשון סמוי. סמוי, הכוונה היא מחוק, מחוסה. כן? מחוסה. תנא דבר בישמעאל אין ברכה מצויה, אלא בדבר שאין העין שולטת בו. מה זה עין שולטת בו? מה שלי זכור, אני פשוט מנסה לזכר איפה זה כתוב. יש, כמה שזכור לי, הכוונה של עין שולטת זה שהעין מצליחה להקיף. כאילו, אם העין שלך רואה את הכל מתחילתו עד סופו, יש לה הגדרה מה היא ראתה, זה נקרא שהעין שולטת. שמה?
שהוא ראה רק מקצת, ולא את כולו.
אבל שם כתוב לשון עין שולטת?
לא, אז לפי מה שהרב אומר, אם העין לא שולטת, אז תדע לך שיש ברכה, כי סימן שיש
לא,
המון.
הוא לא יכל לקלל. הפוך. הוא לא יכל לקלל, כי הוא ראה רק חלק מה... ולא את כולו.
טוב, אני שומע, אני אנסה להיזכר איפה, אני לא זוכר, שבוע שעבר היה לי את זה, עכשיו אני כבר לא זוכר איפה.
יש גם ראייה של עין, שזה ישר, יש פריפרל כזה.
כן.
שלא רואים כל כך
פריפרל. אבל לשון שליטה זה שיש לך דבר מוגדר. כשהעין רואה, אבל היא לא יודעת מה היא רואה, בעצם זה נקרא שהעין לא שולטת בו. תנו רבנן, נכנס למוד את גורנו, אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, אני לא יודע מה פירוש המילים, יהי רצון מלפניך. לא יודע. השם אלוקינו, לא יודע מתי אומרים באלוקי אבותינו, מה הגדרה מתי, יש מקום שכתוב במשנה ברורה, הוא מצטט, שבמקומות שרחמים, אז מזכירים את זה שהוא באלוקי אבותינו. אבל אני לא ראיתי את זה באופן עקבי שאני מבין. מתי? פה אני לא צריך חכמים, זה חסד, זה העניין. אני, לא ברור לי מתי אני אומר ולא קראתי.
מה זה רצון מלפני? לפני היא רצון מפניך.
אני לא יודע מה זה רצון מלפני. אני לא יודע מה פירוש המילים.
אני אומר, מילא פה, הרבה יותר קשה להבין לדוגמה, את העיר רצון מלפני, שכבשו רחמיים.
לא ראיתי מה להבין, לא.
מה זה מלפניך? למה לא יהי רצונך? מלפניך זה לשון כינוי, אני מרחיק את זה מהקדוש ברוך הוא. זה העניין? למה אני אומר מלפניך? למה אני לא אומר יהי רצונך? אבל למה אני לא אומר יהי רצונך?
זה ודאי לא כינוי, כי גם הוא אומר את זה על עצמו.
אוקיי.
אוקיי.
אני לא רואה כל כך מה זה
משנה.
אוקיי. בסדר. הלאה. לא, אני אומר, מה הוספתי במילה מלפניך? למה אני לא יכול לומר יהי רצונך? אתה אומר עניין של כבוד?
לא, אני חושב שבא... לא, אבל זה לא יכול להיות עניין של כבוד. כי הקדוש ברוך הוא אומר את זה על עצמו. זאת אומרת...
אני הייתי אומר...
הגמרא בברכות אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, יהי רצון מלפניי, שכבשו רחמיי, את כעסיי, והגולו, לפני אתה נדבר...
אני הייתי מציע משהו לגמרי יותר רחוק, אבל אני לא אוהב להציע דברים שאין לי ראייה להם. אם אתם רוצים אני אציע, אבל אין לי ראייה שזה נכון.
אז אני אשמח.
כן להציע? אוקיי, אני רק אומר שוב, אין לי הוכחה לזה. אני חושב שמה שחזל רצו להדגיש זה שהקדוש ברוך הוא הרי כמו שכתוב גם ברמב"ם, גם ברמב"ן, כמעט כל הראשונים אומרים את זה, הוא לא משתנה. אז מה זה אומר אני מדבר על רצונו? אין כזה דבר, אז זה לא רק כבוד הרחקה. אני מדבר על ההתגלות של רצונו יתברך. היא רצון מלפניך, דהיינו ההתבטאות של רצונך, אני מתפלל שהיא תהיה ככה. אני יודע שאני לא אשנה אותך ולא את רצונך.
אתה משנה את רצונו.
אני לא.
זה לא עניין לי, בכלל. יהי רצון, מה יהי רצון? יש רצון.
לא, אני אומר, יהי רצונך שיהיה לי כך. זה למה שאני אומר, זה מלפניך. ואז פירוש המילה מלפניך אולי הוא לגמרי אחר. לפי מה שאני אומר.
זה לא ה-13 מידות. זה לא, השם הוא לא ככה, אבל זה מידות שהוא מגלה לנו.
יפה. אז מה, בסדר, טוב מאוד. אז אתה מסכים איתי. השאלה אז, מה פירוש המילים מלפניך?
זה הרצון שלו, זה הרצון שלו. אתה לא יכול להגיד,
יהיה
רצון אחרת ממה שיש.
אוקיי, בסדר.
אפשר לנת הפילוסוף בכוזרי גם כן, שלא יכול להיות שינוי לפעמים.
כן, אבל הרמב"ם מסכים עם הכוזרי.
כולם מסכימים, זה ברור, הטענה שאני צודקת.
בסדר, לא כולם מסכימים.
לא כולם?
המקובלים טוענים לא ככה. בסדר, אני רק אומר, יש מהלך אחר ביהדות, צריך לדעת, זה גם קיים.
יהדות?
כן. אז בעניינים, ירצון מבנך השם אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו, התחיל עמוד אומר ברוך השולח ברכה בקרי הזה. אני לא, אני חושב שזה אם, כן, זה רק הגמרא מקצרת. מדד ואחר כך בירך, הרי זו תפילת שווא, לא יודע מה פירוש המילה שווא. לפי שאין הברכה מצויה, לא יודע למה כתוב מצויה, לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד, לא בדבר מנוי, שזה לשון המשנה בתרומות, המשנה מדברת על שקול, מדוד, מנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין.
תפילת שווא זה כמו שאדם שנכנס לבית, שומע צעקה שיוצאת, הוא אומר, הלוואי שזה לא יהיה בתוך ביתי. זאת אומרת שזה תפילת שווא.
יפה, אבל אם תזכור, המשנה נותנת כמה דוגמאות, ולא כל הדוגמאות שוות.
כמו ההוא ב-40 יום,
אחרי 40 יום. כי ה-40 יום, הגמרא אומרת שלא האמינו, התפילה שלה כן עובדת, גם אחרי 40 יום.
כן, רציתי לשאול את הרב את זה, בדיוק ככה.
אז זה למה שגם בתפילת שווא יש מדרגות, וגם שם אנחנו צריכים להבין מה הקשר בין שבועת שווא לתפילת שווא. דהיינו, שבועת שווא זה דבר של הווי שלא יכול להיות. החיסרון בתפילת שווא הוא כולו כי זה לא יעיל, או באיזשהו מקום זה פגיעה כלפי שמיה. בוא נאמר ככה, יבוא אדם ויאמר לך, אשתי המועלת מחר, ואני עכשיו רוצה לעלות לומר משבח, יהי רצון שתלד אשתי בן זכר. האם יש בזה רק מעשה שטות באלמה, שאדם עצמו עושה? הוא אומר לך, הרופא יודע בולטוס, אבל אני לא יודע, אז אני רוצה להתפלל. כל החיסרון הוא מעשה שטות, או שתפילת שווא יש בבחינה כמו שבועת שווא, שזה זיזול כלפי שמיה. אני חושב שיש בזה גם זיזור כלפי שמיה. אני חושב שהמילה שב, זה לא רק עשית לשב, לשב היא קייטי, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אלא יש בזה בחינה שזה חוצפה. כי האדם בעצם, הוא לא רק מטריח כלפי שמיה, הוא מזזל כלפי שמיה, כמו שבועת שב. אבל זה כבר, אין לי ראיות למה שאני אומר עכשיו. אני העליתי שאלה, אתה הבאת דוגמה, אני מסביר לך מה קשה לי, מה אצלי עדיין צריך עיון. בסדר, גם שבועת שב האדם לא יודע, כשהוא אומר, אני נשבע שהיה פה נחש כקורת בית הבד.
כשהוא נכנס לעיר, הוא שומע צעקה.
כן.
היינו אומרים שאולי, בסדר, אז שם זה ברור שזה כבר עבוד. אבל פה אנחנו לא יודעים שזה עבוד. עד הלימוד הזה שלמדנו שאין הברכה שואה, אלא בדבר הסמוי.
למה אתה חושב שזה לא עבוד?
אז היינו חושבים שהברכה שואה, גם בצורה, גם אחרי
שאני יודע. אם אתה יודע שיש פה עכשיו 100 חתיכות, היית מאמין שפתאום יהיה לך 120 חתיכות פה? ספרת עכשיו 100.
אם אתה
לא יודע, אם לא היה כתוב לי עכשיו פה, והייתי צפר פה 100 שקל, הייתי יודע שיש פה 100,
לא הייתי חושב לי. אם אתה לא יודע שיש 100, אז אתה מאמין שיהיו 120?
אז אני, אז
נכנס, אתה לא יודע, אתה מאמין.
אז זה נכנס למקומות שאני לא יודע. נכנס למקומות שאני באמת, אין לי שום דרך לבדוק אותם עם המוח.
אבל אתה מאמין שזה יכול להיות?
אני מאמין ש...
איך?
אני מאמין שמבחינתי...
מה זה משנה אם זה ספור או לא?
כי כשזה ספור, אז יש פה סתירה לטבע. ולא יכול להיות בעולם שלנו סתירה לטבע.
בסדר, אחרי זה אתה אומר, אולי טעיתי בספירה.
אוקיי, אם טעית בספירה, אז בטח זה לא היה שולטת בו.
זה שספרת, זה הבעיה. אם לא ספרת, היה מאה שם.
זה אנחנו יודעים אחרי שלמדנו.
לא, אבל
זה אנחנו חכמים אחרי שלמדנו. אם לא היינו...
אבל לפני שלמדנו.
לא, הוא בא לומר שהתפילת שב פה היא לא בהכרח אותו דבר כמו בברכות.
הוא שלח איזה אס-אמס לכולם שהוא ספר את הכוסות בתוך הזה. זה כתוב שמאה, הוא ספר 80. אמרתי לו, עכשיו, בגלל שהוא ספר אותו, זה...
טוב, הלשון אין הברכה מצויה, אצלי צריך עיון. זה נשמע לי לגמרי אחרת ממה שהגמרא אמרה עד עכשיו. זה למה שלא ברור לי, לא ברור לי מבחינת התפילת שווא, האם יש פה גם רמז. זאת אומרת, אני לא יודע. הלשון אינה מצויה, אצלי צריך עיון. לא יודע מה הפשט. טוב, קיבוץ, גייצות, צדקה, מעשה, פרנס, סימן. הסימנים האלה הם כנראה עוד מימי הגמרא. יש תוספותים שדנים בסימן שבגמרא. אמר רבי יוחנן.
למה מה רבי יוחנן? הרי בדיוק למדתי סימן בהר ומסכת עבודה
זרה. שיהיה קל לזכור.
אז אני תמיד חשבתי שיהיה קל לזכור, אבל מתוספות נראה שתוספות ראה בזה יותר, שזה גם מלמד אותי דגשים בסוגיה. שזה לא רק כלי זיכרון. ככה זה נעם תוספות.
גם תמיד כלי זיכרון.
כן.
זה שזה לא רשום...
לא, למה זה מגיע פעם במסכת לפעמים?
כי אלה שהדפיסו.
מה?
אבל תוספותם של הגמרא כתבו, המורים כתבו. כאילו, לא... מה זה?
יש לי
את
זה, על הסימנים בגמרא, יש לי מאמר בבית, אני לא זוכר מה כתבו.
אמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ קלויות, שנאמר, שובה השם שביתנו כאפיקים בנגב, ונאפיקים אל המטר, שנאמר, ויראו אפיקי ים, ויראו אפיקי ים. ואמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים, שאפילו גייסות פוסקות פה, שנאמר, תלמי הרבן אחת דודיה. אז הגייסות, אפילו החיילים, כשמגיע גשם, זה מקפיא אותם, אנחנו יודעים שרוסיה ניצולה פעמיים כבר, בגלל השלגים שלה, לפחות פעמיים. רשי, רשי, הלשון של רשי, הרי זו תפילת שב, מאוד משמע, כמו שאהוד אמר, ושוב אין ברכה נכנסת בה. לא שזה ביזיון כלפי שמיה, אלא שזה לא יעבוד. בדבר סמוי מן עין, שאינו יודע הסכום. אני לא ידעתי אם נדייק ברשי, אינו יודע או אינו ידוע. זאת אומרת, מה קורה אם אתה תספור את הכסף שלי? האם זה עדיין נחשב סמוי מן עין? רשי משמע שכן. שאתה לא יודע, אפשר לומר שזה לא, לאו דווקא.
לא.
כי אתה לא רוצה לומר ככה, אבל מהלשון אין לך הוכחה. בהיגיון אתה לא רוצה.
אין לי הוכחה מהלשון, אבל אני יכול, לא מוזר לי שהוא כותב אינו יודע, ולמרות שהוא היה צריך לכתוב פה אינו ידוע.
בסדר.
הוא מתייחס מול האדם כרגע.
אבל שזה אישי.
ככה זה נראה לי.
זה אומר שכל אחד יכול לספור את השם.
אפשר לחלק.
יש עדיין בכך.
שאלה,
אני לא אומר למה היא זה, אני רק אומר.
אז שאין העין שולטת בו, זה גם כן אותו אדם?
אני שומע, כן, אני חינמי, אני לא יודע.
זה נשמע
כאפיקים, אומר רשי, כאפיקי נחלים, בנגב יבשה, והנה חרבום תרגמין הנגיבו. אנחנו לא שמים לב, אנחנו אומרים לנגב ידיים, זה לשון תרגום. נגב, נגיבו, יבש, זה, יבש זה עברית, נגב זה כנראה ארמית. אפיקי ים, מוצאי ים, אלמה אפיק, לשון מים, ואפיקים בנגב, נמי לשון גשמים. גייסות חיילות, כשאתה מרוות למאה הארץ, בגשם מיד גדודים נוחים, כדי לכמן, שהגדודים צריכים לעצור גם כן. ואמר רבי יוחנן, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים, ואינם נותנים, שנאמר, נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתת שקר. אומר רעשי, פוסק צדקה ברבים, פוסקי צדקה ברבים, לשם ולפנים, הם רוצים שכולם ישמעו. ברוך הדמילת הנקד, שאין אדם עשוי לפסוק צדקה בינו לבין עצמו, ואינו נותן.
הייתי פעם מקרה שממש הפריע לי, הייתי בבית כנסת בשכונת רמות, והרב שם עבר בבית כנסת, אין ספק שזה קהילה מאוד ענייה, ובשבת...
הגמרא אומרת לנו מי שברבים מפרסם שהוא ייתן כך וכך, ואז למה יישא הוא לא עושה את זה?
אז
אם הוא כן עושה, אז מה הבעיה? המצווה שלו היא פחות בערך, כי הוא פרסם את זה, אבל...
אבל לפעמים יש עניין דווקא בפרסום, שהזכרים כערים לומדים.
כן, כן, כן.
ומעתיקים.
פה מדובר שהם לא עומדים
בזה? הכוונה היא שהם לא עושים את זה. לא מאונס, אלא למה יצא בסדר. יותר נוח שהכסף יישאר בכיס שלי.
הוא לא הבטיח לקיים.
כן, כן. הגמרא מדייקת מהפסוק. עכשיו, משמע מהגמרא ביומה, שהמילה נשיא במקור זה ענן. נשיא, כן.
אם יש כמה אנשים כאלו שעושים את זה, אתה אומר, כולם צריכים
לזה. או, זו שאלה טובה. אתה שואל נהדר, בואו נראה בהמשך.
יש ברכה, אז גם כן, אז מישהו זה וכולם
אלו. שניכם שואלים, טוב, הגמרא תתייחס. עוד כמה שורות, נראה את הגמרא תתייחס לזה. אז הגמרא שם אומרת, והנשיאים הביאו את אבני השואם, אז הגמרא אומרת, נשיאים ממש. ונשיאים ממש זה עננים. כאילו, אנחנו חושבים נשיאים ממש, הנשיאים, כן, ברור, לא. נשיאים ממש זה עננים. השם מושל,
זה... הנשיאים תפסו את זה והביאו את זה.
כן.
לא, אבל ודאי שהנשיאים הביאו.
הגמרא מבינה שנשיאים ממש זה עננים.
אבל אין מקרה את זה בעצם כפי פשוטו. אז לכן כנראה שמה שיש פה, עננים, אולי הגיעו מעננים, נפלו לידיים של הנשיאים,
והם הגיעו.
אבל אי אפשר להוציא את המקרא מפשוטו.
אתה רוצה להגיד בחומש עצמו מופיע שזה עננים?
כתוב, והנשיאים הביאו את אבני השם ואת אבני המילואים. הגמרא אומרת כמה שיטות, ואז הגמרא אומרת פשט אחד, נשיאים ממש. אז הגמרא אומרת שעננים הביאו. נכון, הגמרא אומרת שהביאו לנשיאים, ככה רש"י מבין שם.
איפה הגמרא הזאת?
אני חושב ביומה. אז הנשיאים, עננים, ורוח, וגשם עין, אתה רואה הרבה עננים, אתה רואה הרבה רוחות, למה זה? אין גשם? יומיים היה לנו את זה עכשיו, נכון? ביומיים האחרונים, היה מלא עננים, מלא רוחות, לא היה גשם. אומרת הגמרא, איש מתעלל במתת שקר, בן אדם שמתעלל תופס הרבה כבוד, במתת שקר, מתנה שבעצם שקר הוא לא הולך לתת אותה. אומר רש"י, שני פשטים, נשיאים ורוח באים לעולם, כאילו גשמים יורדים, ואינן יורדים, בשביל האיש המתעלל במתת שקר, וכשם שהוא עושה לפנים, הוא מחניף את העניים, אף שמיים מחניפים את הארץ, שמרים, נשיאים ורוח, וגשם עין. פשט ראשון, כמו שהסברנו. פשט שני, אינמי, עין, קיה שלושתם. כשכתוב עין, זה הולך על שלושתם. נשיאים ורוח וגשם, כולם עין, לא יהיו בעולם. למה? בגלל האיש מתעלל במתת שקר. אינמי, עין קיה שלושתם, דמכל אילו נעצרים. השמיים נעצרים משלושתם, נשיאים ורוח וגשם עין.
איך הפיסוק שם?
נשיאים ורוח וגשם עין, ככה זכור לי.
איש
מתעלל
במתת שקר.
כן. איש מתעלל במתת שקר.
במתת שקר.
איש מתעלל במתת שקר.
הראל צריך להביא את משלי.
כן. אז הפסיקו אחרי הרוח. נשאים לרוח.
זה תמיד שאני לא מכיר אותו.
יש עיניים, כן.
אז זה לפי הפירוש הראשון.
כן.
פירוש השני זה פירוש חסידי.
כן, כשהטיפחה לפני המילה, אז היא מהווה פסיק. כשהטיפחה באמצע המילה, אז היא משרתת. בסוד אחר, אל תגע, אל תלך יחד. ריבך, ריב את ריהך, יש פסיק קטן. אם הטיפחה היא לפני המילה, אני לא זוכר איך קוראים זה. התיקון פעמים הוא מסביר.
מסתבר שרשי התלמוד של הבעל שם טוב?
מה?
הוא טוען שרשי היה חסיד, תלמוד של הבעל שם.
מה שהפירוש השני הוא פירוש חסידי.
למה?
עין
קהל שלך, הבנתי. רגע, בוא נראה. הדברים האלה, בכל הסגולות של הש"ס, אנחנו אומרים שזה מלמד אותנו את המשקל ואת היכולת השפעה של המשקל של העבירה. כמו תמיד, יש הרבה שיקולים. הרופאים אומרים, בן אדם שיוכל דיאטה שגבוה בקולסטרול, יהיו לו בעיות בלב. אז אתה בא לרופא ואתה אומר, אבל פלוני אכל דיאטה גבוהה בקולסטרול, למה? אז הם מתחילים להסביר לך, יש שני סוגי קולסטרול, וזה תלוי בגנים של האדם, וזה תלוי ב... לא יודע איך מטאבוליזם בעברית.
מטאבוליזם.
מטאבוליזם, טוב מאוד. זה תלוי כמה יין אדום הוא שתה שחייב. זה תלוי באלף גורמים.
כמה
שקולד מרים הוא אחר. אז מה? אתה אומר, אבל אמרתם, כן, אנחנו אמרנו בכללי. שהדבר הזה משפיע ככה. זה עדיין לא אומר שאין אלף גורמים אחרים, אז ככה לכל סגולות הש"ס. ככה פישר אמרנו פעם. כשלומדים סגולות הש"ס, הדברים האלה צריך להבין, זה המשקל של זה, כמו המשקל של קולסטרול בכללי, זה השפעה. כן.
אוהב המוקב.
לכאורה יש פער מאוד גדול בין שני הפשטים. זה נראה שהניסים ורוח הם מאוד רעים, אבל אנחנו ראינו בגמרא מקודם, שהניסים הרוח יש למעלה. זאת אומרת, הפשט הראשון הוא יותר נחמד, למרות שהוא יותר קשה לצפות לגשם ואין, אבל גם הרוח וגם העננים יש להם יעילות כלפי הצמחייה. אז זה למה שהפשט השני הוא עוד יותר קשה. ואמר רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים בציטוטים של רבי יוחנן בעניין האגדה של גשם. מה הדכתיב? עשר תעשר. עשר... בשביל שתתאשר, הגמרא תסביר, יש לנו עכשיו גמרא ארוכה, אני חושב שכדי להבין את הגמרא, אנחנו צריכים ללמוד את הגמרא בבב מציע, שאתם ודאי מכירים, בבב מציע, כן, ואז נחזור לזה, אתם מכירים את הסיפור של יוחנן בריש לקיש?
נבוא זה מהר.
אז אחר נמנו שיש הבדל בין עננים לפני המטר ואחרי המטר.
כן.
אבל שלפני המטר לא נעצר. ולכן גם כן מסתדר טוב עם הפשט השני של פשט הראשון. פשט הראשון. לא הראשוני.
יפה. עכשיו.
מה, עם הנער כאילו?
כן, אז אנחנו עכשיו נריץ מהר מאוד את הסיפור. כי... אשתדל.
למה זה קשור לפה?
אתה מוזמן או להעביר או לעזור. אם אתה מוכן להעביר, אז בכלל, תעביר אותה, אני אשמח.
סליחה, אתה חושב אותי על נקודות
שמתחילות אותי הרבה שלו. לא, כי אם יש לך מהלך, אני אשמח להקשיב, גם אני ארוויח.
ברגע זה לא זכור שיש לי
מהלך. אוקיי, אז מה שאני יודע, אני אשתדל בזריזות, נעביר מהר. הגמרא פה בעצם דנה במשקל של הונאה. כמה הונאה יכולה להזיק, כמה אם בן אדם אומר משפט שפוגע במישהו אחר, הוא צריך לדעת את המשקל של הדבר. אז יש פה כל מיני סיפורים מאוד משמעותיים, אולי אנחנו צריכים בחודש אב, במקום הדרשות של ליל שבת, ללמוד את הסיפורים בו, אבל בינתיים נתקדם. אז... כי זה נוגע להמשך הסוגיה שלנו עכשיו. המשך סוגיה, זה בעצם סוף הסיפור הזה. הסיפור מתחיל במציא, מסתיים אצלנו. כן. אז הגמרא מספרת שרב יוחנן, שהוא היה אדם מאוד מאוד יפה, כנראה שהוא לא צריך לגדל זקן, אבל הוא היה מאוד מאוד יפה. הגמרא מספרת על אנשים שונים בהיסטוריה שלנו שהיו מאוד יפים. רב כהנה, רבי אבו, יעקב אבינו, אדם הראשון. זה הסדר שהגמרא עושה. אני מבין כפשוטו. יהיו כאלה שיסבירו בעומק, אני מבין כפשוטו. יש פה כל מיני גמרות מאוד מעניינות.
אבל גם יופי, זה נגזרת תרבותית, או נגזרת...
יש פה משהו עמוק ביופי הזה, כי כשרבי יוחנן מגיע לרבי נחמן, ואז הוא מתחיל לפקוט על היופי של רבי יוחנן, ורבי יוחנן אומר לו, אז רבי יוחנן אומר לו שזה שווה לפקוט על זה, שיום אחד הוא ילך לקבר, כאילו... יש איזה משהו מיוחד ביופי הזה. יש כאלה שאומרים שזה מזכיר את היופי של ירושלים, יש כל מיני
וורטלך, כמו שהרב אומר. טוב, אז רבי יוחנן היה בדרך, רבי יוחנן שהיה הצאצא של יוסף הצדיק ולא פחד מעין הרע, אז הוא שחה בירדן, וריש לקיש שהיה לו שניים שלושה גנבים יחד איתו, שהוא היה השר שלהם, ריש לקיש שבעבר הרחוק שלו למד עם רבי יוחנן ופרש מהבית מדרש ונהפך להיות שודד, הוא רואה את רבי יוחנן שוחה בנהר בירדן ומדלג, מקפץ את כל הירדן אחריו. אז רק שנייה, אני רוצה תוספות. אתה צודק, בגמרא זה לא מוזכר. כן. אחרים אומרים את זה, תוספות במקום אחד מתלבד, במקום אחר זה נראה שהוא יותר הולך עם זה. אז הוא למד קודם, תוספות אומר, משמע שקודם שלימדו רבי יוחנן למד מהאחרים. אז רבי יוחנן אומר לו, חילך לא ראיתה. הכוח שלך כל כך נהדר, אתה מסוגל להצליח בתורה. אז קודם כל זה אחד מהמסרים שכל אדם צריך לשמוע כדי שהוא ירצה ללמוד, שיש לו אפשרות להצליח. אז אם אדם מרגיש שהוא לא הצליח, אז קשה לו לרצות. אז אמר לי, אז ריש לקיש אומר לו, שופרך לנשי. אז אמר לו, היופי שלך באמת ראוי לנשים. אז רבי יוחנן עונה לו, אם היא הדרית בך, עכשיו אנחנו מבינים את הלשון הזה, אם תחזור בתשובה, אם תחזור מהדר שבחרת בה, אני אתן לך את אחותי, שהיא עוד יותר יפה ממני. משמע שאחותו הייתה קטנה, וכנראה אבא שלה מת, אז הוא יכול להשיא אותה. אז...
כשעדיין היינו ערבים. עדיין היינו גרים פה ערבים.
לא הבנתי. כמובן שאחותה הייתה מספיק גדולה שהייתה יודעת אם היא רוצה או לא, או שהיו סיבות אחרות. כן. אז הוא אמר, יודע מה, אני מוכן, בשביל זה אני מוכן. אז עוד טקטיקה, אתה בא ללמד בן אדם. הבן אדם צריך להרגיש לא רק שהוא יכול להצליח בתורה, אלא שהוא הולך להרוויח משהו ממשי מזה. אז טוב, הסכים. רצה לחזור, לאסוף את הכלים שלו, והוא לא מצליח, אין לו את הכוח לקפוץ. כן. טוב, אז הוא חוזר בתשובה, ורבי יוחנן משקיע בו. זאת אומרת, רבי יוחנן מלמד את התורה, משנה, וריש לקיש נהיה, ריש לקיש שם פורסם.
זה
לא שם
פורסם,
אז כן. מה?
אם אתה רוצה לעוד להביא מישהו, אז זה לא מספיק לו לשלוח אותו. רבי יוחנן משקיע בו בעצמו.
כן. כן.
ובסוף הוא
נהיה
בר פלוגתא של רבי יוחנן?
כן. הוא גם גיסו והוא גם בר פלוגתא.
תמיד יכול לחלוק על רבו ככה?
אם הוא מגיע למדרגה הוא תמיד מקשה עליו, כן?
הוא לא מקשה, חולק.
בסדר, כן, מגיע למדרגה הזו. אם הוא מגיע למדרגה, כן.
הוא מגיע למדרגה תלמיד חבר?
כן.
אפשר להגיע מ...
כן.
אפילו עם כל התורה שאמרת מהאדם הזה, למרות זאת אתה יכול לחלוק.
כן, אם אתה מגיע למדרגה.
הוא נוכל עם הרבינה ורבש, נכון? שמחד מהם אומר לו, אני תלמיד חבר שלך, זאת אומרת, אבל אז הוא למד אצל מישהו אחר חוץ מאצלו.
כן, אנחנו לא יודעים, אולי יש לקיש למד גם אצל אחרים. יום אחד הם היו באמצע לחלוק בבית מדרש, כמו שאתה מאיר, הם כבר היו במדרגה שהם חולקים אחד לשני, והם דנים במשנה, הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומעגל יד ומעגל קציר, מתי הם מקבלים תומה, מתי זה גמר מלאכה. רבי יוחנן אמר, ברגע שאתה שם אותם בכבשן. ריש לקיש אמר, אתה צריך אחרי ששמת אותם בכבשן, להכניס אותם למים קרים. זה גמר מלאכתם. טוב, אומר לו רבי יוחנן, לסתב לסטיוטי ידע. הוא אומר, שמע, אתה בגלל שהיית ליסטים, אז יש לך את ההתמחות, יש לך את העבר השחור שלך, בגלל זה אתה כל כך מבין. אמר לי, אז ריש לקיש עונה לו, ומה יענית לי? מה הרווחתי? אם אתה עדיין מזכיר לי את העבר שלי, הרי אתם רבי קראו לי, אחר רבי קראו לי. הוא אומר לו, שמע, גם לפני שבאתי לפה קראו לי האדון. רבי זה אדון. אז גם שם הגנבים קראו לי אדון. אמר לו, מה זאת אומרת? עקבתי אותו תחת כנפי השכינה. איך אתה רוצה את המשפט כזה מהפה? מה זאת אומרת? מה הרווחתי? כל התורה, כל השעות שהשקענו, כל התורה שלמדת ואתה מסוגל לומר משפט כזה? רבי יוחנן מאוד הצטער מזה. כן, ריש לקיש נהיה חולה. בא אחותו של רבי יוחנן, אשתו של ריש לקיש. והיא בוכה. והיא אמרה לו, עשה בשביל בני, תמחול לו. שימו לב, ריש לקיש לא ביקש מחילה. ריש לקיש לא שולח את אשתו. אך היא באה והיא אומרת, תסלח.
אבל ריש לקיש נפגע ממנו, אז הוא פגע, אז הוא אמר בחזרה.
אוקיי.
הוא פגע בריש לקיש, רבי יוחנן.
בסדר. מה למדת מפה? זאת
אומרת, אם הרב פוגע בחזרה, אני פגע בחזרה.
אני מפחד לדבר על ריש לקיש, אתה צריך להבין, אתה שם אותי בפלונטר. אני גם כשאני מסביר את הסוגיה, אני מרגיש שאני רוקד בין הטיפות פה. כי אני מדבר על שני ענקים שאני לא כסערה לי אדם, אז מה אני כאילו, מה אני אומר? אבל הגמרא אומרת, אז זאת אומרת, איזשהו מובן, שמתם לב שפה הפסקתי להרחיב את העירייה. אני מפחד לומר משהו. אבל מה שאנחנו כן רואים זה שריש לקיש לא התנצל, אחותו הבא.
אז זה לא פגיעה כביכול כלפי שמיים?
כן. כן.
מה, זה לא העלבות של רבי יוחנן על עצמו?
כן. כן. אז היא באה ובוכה, והיא אומרת, תתפלל שהוא לא ימות. זאת אומרת, היא לא אומרת לו בגללך הוא מת. היא אומרת, אני רוצה את התפילה שלך שאתה תציל אותו מהעונש הזה. הוא לא שומע. היא אומרת, תעשה בשביל הבן. אז היה לי בן מריש לקיש, אז בשביל היתום, אז הוא אמר לה, אני אתן לך כסף. אז היא אומרת, אני אהיה אלמנה. אז הוא אמר לה, אוקיי, אני אממן אותך, אני לא הולך להתפלל. בן אדם שאחרי כל התהליך תשובה וכל מה שאני השקעתי בו וכל התורה שהוא למד מסוגל לומר משפט כזה, הוא צריך להתמודד מול הקדוש ברוך הוא. אני לא נכנס לתמונה הזו להתפלל. אבל
לפחות שיעשה לב על עצמו, כי הוא נפגע מזה,
לא חווה איזה נפגע. אז זה הספק שתמיד יש לי. איפה שחזל לא אומרים, חזל לא אומרים על חוני המעגל שנידו אותו משמיים. חזל לא אומרים את זה. אבל סוף הסיפור זה שחוני יושב לבד ולא חוו אותה מתותה, והוא בעצם מבקש על עצמו למות. זאת אומרת, שולח לו שמעון מן שטח, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. אז שהוא אומר, אני לא יכול לנדות אותך, הקדוש ברוך הוא כיבד אותך, אבל משמיים לא נידו אותו? אז אסור לי לומר כזה משפט, אבל הגמרא אומר, מה זה נידוי? האדם נשאר לבד, אין לו שום קשר עם החברה. מה עושים לו משמיים? הוא נרדם 70 שנה, הוא קם, אף אחד לא יודע מי הוא. ואז הוא אומר, אם לא חוו אותו מתותר, בנו שלמתן לי למות. אז אני תמיד תמתי, נראה את זה בהמשך, בתענית. תמיד תמתי, האם סיום הסיפור לא מראה לנו שמשמיים לא נתנו לסיפור להסתיים ככה. הורידו את המור בדם שאול, זאת אומרת, הוא לא מת מיטה טבעית. משמיים כן בסוף רואים שהוא נחת עם עונש של נידוי. אז אותו דבר פה, מצד אחד רבי יוחנן אומר, אני לא הולך להיאבק בשבילו. מצד שני, מה סוף הסיפור? אתם כבר יודעים שרבי יוחנן יצא מדעתו. הוא אמר, אין לי פה את ריש לקיש. עכשיו, הגמרא עושה את זה כאילו כל הסיפור לקח כמה ימים. אנחנו מדברים על שנים, כל התהליך של חזרה של ריש לקיש, הלמידה של ריש לקיש, ואז
מי ההקפדה, אתה אומר, עד שריש לקיש נפטר?
עד שרבי יוחנן נפטר. כי אנחנו רואים, יש הרבה גמרות שרבי יוחנן ורבי אלעזר. אנחנו רואים שהיה תקופה שלקחו את רבי אלעזר בן פדת, ורבי אלעזר בן פדת, כמו הסיפור שלנו עכשיו, נכון? רבי יוחנן עדיין שפוי, ועוד רגע נראה את הסיפור, רבי יוחנן מהבן ג'רש לקיש. אז אנחנו רואים שהיה תקופה, זה לא סיפור שהלך תוך יום, ימים. יש לנו מדי הרבה גמרות על התקופה הזו שרבי יוחנן עוד 100% בסדר ואין לו את ריש לקיש, שמי די הרבה. אז אוקיי, נכון, כן,
יש איזה התקופה, אתה רוצה להגיד שזה בעצם יכול להיות שזה שרבי יוחנן נקט בגדר שזה יכול להיות
לא, אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה. אני אומר שזה שהגמרא ההפך מקצרת וכאילו מסיימת עם הסיפור שזה שרבי יוחנן בסוף יצא מדעתו על זה, לא ברור לי שהגמרא לא מצדדת נגד רבי יוחנן מהנקודה הזו. כי הגמרא טורחת לספרנו את סוף הסיפור שרבי יוחנן בסוף יצטער על זה. אני אומר אולי, אולי זה המסר, אני מפחד לומר כדברים, כי המפרשים לא אמרו את זה. אבל אני אומר, מה הגמרא עשתה פה? הגמרא מספרת סיפור ומסיימת עם זה.
אני בשוק מהסיפור הזה, לא הכרתי אותו ככה. הוא בכל סוף חכמנו, הוא נגמר טוב.
אז עכשיו אנחנו מגיעים לגמרא שלנו. זאת אומרת, אני דילגתי שם, יש שם המשך לסיפור, אבל בסדר. אני ראיתי שאתם יודעים את הסיפור פלוס מינוס, אז נחזור לגמרא שלנו. אז אשכחי רבי יוחנן לינוק את ריש לקיש, רבי יוחנן מוצא, זה גם מילה שצריכה ביור, את הילד של ריש לקיש, אותו אחיין שבשבילו אחותו אמרה, תעשה לי טובה שבעלי לא ימות. אז הוא עכשיו פוגש את אותו ילד. אמר לאמא לי פסוקך, הוא שואל אותו, מה למדת היום? אמר לו, עשר תעשר. אמר לו, מה היה עשר תעשר? אז הילד אומר, טוב, כבוד הרב, הוא מדבר עם הדוד שלו, ומה באמת פשט בזה? אמר לי, אז רבי יוחנן עונה לו, עשר בשביל שתתעשר. כן, אני הסברתי כמו רשי. שוב, הילד אומר עשר תעשר, ואז אמר לי, זה גם הילד שאומר, ומי עשר תעשר. הילד שואל אותו, מה זה? תראה רשי, רשי בשורה השנייה. אמר לי, עשר בשביל שתתעשר. אז רבי יוחנן עונה לו, את הדרשה שורג אמר, אמר לי, מינה לך? אז הילד, אתם יכולים לדמיין בימינו, זה בלי בעיה. מי אמר? כאילו הילד שאתה, מניין לך?
דעלי לסל.
אמר לי, זיל נעשה. אז אתם רואים שרבי יוחנן לא נבעל, מאחיין שאומר לו משפט, או ילד שעונה לו ככה. ההפך, הוא עונה לו, תנסה. אמר לי, אז הילד לא מתייאש, אם יש לו כבר גדול שמדבר איתו, ומשאר אלה נשוי אל הקדוש ברוך הוא, מותר כזה דבר, כבוד הרב, באמת? והכתיב לא תנסו את השם, אז הילד הוא עכשיו בא בפלפל, אמר לי, אחי אמר רב הושעיה, חוץ מזו, שנאמר, הביאו את כל המעשר על בית האוצר, ויתר בביתי, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אבטח לכם את הרבות השמיים, והרגתי לכם ברכה, בלי די. מה היה בלי די? אמר רב מברכה, אמר רב, עד שיבלו סביבתי אתכם ולומר די. אז הוא מצטט את רב הושעיה, שבזה מותר לנסות השם, כי כתוב, ובחנו נינה בזאת. אמר לי, אז הילד אומר, כבוד הרב, זה פסוק בסוף התנך, במלאכי, בנביא האחרון. כן, מה תיהת, אם הייתי מגיע לפסוק ההוא, אז להי פסוקה, לא אבי צריך נהלך, ולא שי הרבך, לא הייתי צריך לא אותך ולא את הרבי שלך, זה מפורש בפסוק. אני כבר זכיתי לשיחות כאלה עם ילדי ירושלים. זאת אומרת,
טוב, הוא היה הבן שלך.
אוקיי. אז הוא, ממשך הסיפור, זה נראה שהילד הזה לא ידע, אולי הוא כן ידע, בוא נראה את המשך הסיפור. ותו אשכר רבי יוחנן לינוק את ריש לקיש, תהייתי ואמר, הוא פוגש את הילד, הילד יושב וחוזר על משלי והוא קורא, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו, רשי, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו, כשאדם חוטא מסלף דרכו, שבין עליו פגעים, ועל השם יזף ליבו, שכועס ואומר, מפני מה הראה לי פגע זה? טבע אדם, הוא על ידי החטאים שלו, איוולת אדם, זה מה שגורם לדרך שלו, שיש לו כל מיני קשיים בחיים, והוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. למה עשית לי את זה? אז רבי יוחנן שומע את הילד קורא את הפסוק, יטיב רבי יוחנן, אז רבי יוחנן מתיישב ללמוד, וקם את תמה, שואל את עצמו, אמר, מאיקה מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא, האם יש דבר בכתובים שלא רמוז בתורה? רשי, ישנו פה רשי, שהוא כל כך חשוב, בעצם צריך לשבת עליו לפחות שיעור שלם. אומר רשי, ולא רמזה משה באורייתא, שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים, ובכולן יש סמך למצוא מן התורה. נקרא את הרשי שוב. ולא רמזה משה באורייתא, שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים, ובכולן יש סמך למצוא מן התורה. כן, אז יש פה המון מה לדון ברשי. קודם כל, מה כוונת רשי לא רמזה משה? משה נושא את הרמזים או הקדוש ברוך הוא? דבר שני, רשי מדבר על אורייתא ואז הוא מדבר על החומש. דבר שלישי, מה פירוש המילים יסוד? דבר רביעי, יש פה שני גרסאות, נביאים וכתובים או לנביאים וכתובים. הלאה, מה זה ובכולן? כל הרעיונות של הנביאים הכתובים, כל הפסוקים של הנביאים כתובים, מה זה סמך ומה זה למצוא ומה זה מין התורה. לא, כל מילה פה היא יסוד. תבינו, יש גמרא בשניים שלוש מקומות, הגמרא שואלת, ולפני שבא יחזקאל ודרש את הפסוק הזה, איך ידעו? עכשיו, את הגמרא הזו צריך להבין מכוח הגמרא הזו. כי הרי בעצם, לקמידי לא מי זה באורייתא, הגמרא בעצם אומרת לשקול מין וכתובים. חוץ מזה צריך ליישב את זה עם המהלך של המחזור ויטרי, בהקדמה לפרקי אבות, על הנביאים וכתובים, דברי קבלה, כי הוא אומר, העקרונות היו מסורים ממשה מסיני, עד שבאו הנביאים וכתבו אותם בפסוק. רש"י אומר דבר אחר. חוץ מזה צריך לצרף לזה את הנציג. המחזור ויטרי אומר, העקרונות היו מסורים בקבלה, הוא לא אומר, הם היו רמוזים בתורה. רשי, בפשטות הייתי אומר, רשי חולק, שרשי משמש ממנה סמך. רשי אומר, למצוא. מה זאת אומרת למצוא? אז אני צריך לדון, הרשי הזה, אני צריך לדון ברשי הזה, מול הגמרא שעותניאל בן קנז מוציא בפלפולו. זאת אומרת, יש דברים בתורה שהם רמוזים, שאם תעבוד מספיק, תמצא אותם. סתם ככה הם יהיו במסורת. אז זה לאו דווקא סותר, ואז צריך לשבת על הנציב, על הרעיון של מה זה אומר שבפלפול אתה יכול להוציא דברים מן התורה. חוץ מזה צריך להבין מה זה סמך למצוא, מה זה בהתחלה רש"י דבר על אורייתא, ואז חומש, ואז בסוף הוא מדבר על מין התורה, והמילים מין התורה הם הרבה פעמים דרבנן, מין התורה זה לאו דווקא דאורייתא.
אולי אורייתא זה פה
הלכה למשה? אני אומר, כן, זו השאלה, האם המילה משה כוללת הלכה למשה מסיני? או, מה הכוונה משה באורייתא? ומה הכוונה חומש הוא יסוד? יסוד זה לאו דווקא אומר כולל את מה שבנוי על היסוד. זה שמשהו יסוד למשהו אחר זה לא אומר ממש לא. אז אני אומר, רש"י אומר מצד אחד זה יסוד, מצד שני בכולם יש סמך למצוא מן התורה, לכאורה אין קשר בין תחילה להמשך של רש"י. אז אני אומר, הרש"י הזה הוא עמוק מאוד. יפה. אז אני אומר, הרש"י הזה עמוק מאוד, צריך לפחות שיעור אחד לשבת על הרש"י הזה.
הוא אומר, פעם אחת הוא קורא לזה אורייתא, חומש, ופעם שלישית תורה.
מה הוא שינה? למה משה בתמונה? למה הלכנו מאורייתא לחומש? טוב, אז בקיצור, רש"י פה אמר לנו המון, כמובן זה רש"י עמוק מאוד, אין לי פשט פה. זה לא שאני יושב פה, לי יש... לא ידוע לי מי מתעמק בזה, אני רק אומר, רש"י זהו גם יסוד. יש לך רשש, יש לך מרשה, יש. כן, חוץ מזה הרן, אבל באגדתות אין לך כל כך רן. סתם ככה הרן, הרבה פעמים, סוגיות שהן להלכה, הרן מצטט את רש"י ומרחיב טיפה.
מרשה.
אני אומר, מרשה ורשש.
אולי הכוונה באורייתא זה תורה שבעל פה ותורה שבכתב.
אני לא יודע. זה מה שניסינו לומר, שאולי זה הלכה למשה מסיני.
זה מה שצריך להסתכל בסוף הרש"י, שמח למצוא. כן, אז זה בסדר, בקיצור, יש בה הרבה מה להתעמק ברש"י. אין לי מהלך, אין לי פשט ואין לי מסורת, לא יודע. אבל רש"י פה נתן לנו הרבה. אלה מהרשי שלומדים שוב ושוב ושוב ושוב, איך שלומדים יותר ויותר מהש"ס, כל פעם חוזרים לרשי הזה ומנסים להבין. טוב, אז הוא שואל, מי כמידי דכתיבי בכתובי? האם יש משהו? כן, הוא שואל את עצמו, יש משהו שכתוב בכתובים? תלור מי זה? פה ראית עכשיו הלשון שרשי, שמח למצוא, צריך להיכנס למילים, רמיזי, בואו ראית.
הוא אומר את זה לעצמו או שהוא אומר את זה ל...
הוא אומר את זה בכל כנראה.
או שהוא אומר את זה לאחיין שלו.
אני מסכים איתך. לי יש תחושה שהוא לא ידע את התשובה על השאלה שלו, ואני אומר, פה אנחנו רואים את הגדלות של הגדלים. שלא הביא אותו, זה לא היה פחת בכבוד שלו, לשב ליד איזה ילד, ולשתף אותו במה שמטריד אותו.
דוד שלו.
מהמשך זה לא ברור אם הוא ידע שזה האחיין שלו. פה נראה. יתיב רבי יוחנן וקמתמה, אמר, מיקמידי דכתיבי בכתובי, הדגש שלו הוא כתובים, ומה עם נביאים? רש"י מיד הכניס נביאים לתמונה גם כן. תלו רמיזי באורייתא. אז אנחנו בהזדמנות צריכים לדון מה זה אורייתא. אמר לי, אתו המילו רמיזי והכתיב, ויצא לבם ויחרדוי של אחיו למור, מה זאת עשה אלוקים לנו? האחים פונים אחד לשני, מה עשה אלוקים לנו? כשהם מוצאים את הכסף בסקים, והנה כסף איש בפי המתחתו, אז הם אומרים, מה זאת עשה אלוקים לנו? רואים שהם מאשימים את הקדוש ברוך הוא, כשהם בעצם עשו את זה לעצמם. דה לעיני, אז רבי יוחנן מרים את גבות העיניים במזלגי כסף שלו, כי היו לו גבות ארוכות שהוא לא יכל לראות באופן כללי. דל עיני.
כי שמירת
עיניי. יש מקום שאני לא זוכר כבר, יש מקום, אני חושב שבשם הגדולים של החידה, הוא מדבר, הוא מביא, זה לא שלו, הוא מביא על הרבה שלא יכלו לראות. רב שישת ורב יוסף, והוא אומר גם העיוורון שלהם, וכמדומני הוא גם מזכיר רב יוחנן, זה היה דבר שהם בעצם יכלו למנוע ולא מנוע, ואני משתמש בלשון עדינה. כן, כמה שזכו לי אחידה בשם הגדולים, אני לא זוכר ממי הוא מצטט, שהעיוורון של רב יוסף, רב שישת, וכמה שזכו לי גם רב יוחנן, שרבי יוחנן לא יכל לראות, הוא יכל לגזוז את הגבות, למה הוא לא גזז אותם? היה עניין שהם לא רצו לראות. רבי יוסף. אני לא אמרתי. אני לא רוצה לדבר על זה. הם לא ייתנו לי להמשיך, אני צריך לסגור את השיעור הזה, אנחנו כבר 10 דקות פיחות. אני לא מדבר.
הם רצו להמשיך את המסורת של, את המדרגה של רב, אז אני לא זוכר לי שבהקשר הזה מביא את רבי יוחנן.
נסתכל בשם הגדולים. נסתכל.
מי זה, רבי יוחנן זה זה שהיה מרים את הקלות?
לא, זה הוא לא. לא.
רבי יוחנן? רבי יוחנן, וזה בדיוק הקטע, שהוא היה מרים את הקלות ולא היה רואה אותן.
לא זוכר.
לא, הוא זה שהיה יושב מול הזה.
הוא היה יושב מול המקוואות, זה כן.
כי הוא אולי מסתכל.
יש
יותר
עצים את זה, אבל אפשר גם לצאת
באופנים אחרים. כן? זה פה, זה סוגיה.
אבל זה
היה סוגיה עם
שערי
תפילה.
אבל לא, על
שערי תפילה,
כתוב שהיה יושב בפנים, זה
רגיל לי כתוב שערי. כן, הלאה, הלאה, אתיה אימי אפיקטי. אז רבי יוחנן רוצה להסתכל עליו. באה אימא שלו, הוציאה אותו, אמרה לי, תמי כמי. אימא שלו אומר לו, בוא מפניו, תלו לעבד לך כד אביד לבוך, שלא יעשה לך מה שהוא עשה לאבא שלך. רשי, שלא ייתן עיניו בך כמו שנתן באביך והמיתו. לעומת שם שכל הדגש הוא תתפלל שהוא יתרפא, פה כתוב, נתן עיניו בו, שלא יעשה לך והמיתו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואני לא עונה עליה. אשתו של ריש לקיש, איך היא רואה את ריש לקיש ורבי יוחנן? הרי הקדוש ברוך הוא לכאורה צידד עם רבי יוחנן. ואשתו זה נראה פה, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה? והוא המית את ריש לקיש?
כי הוא הקפיד עליו.
אוקיי? והיא פה עדיין מצדדת עם ריש לקיש.
רוח פדה של רבן גמליאל.
אז אני אומר, אני...
רבי אליעזר על רבן גמליאל.
זה אותו דבר.
אני רק רוצה שתשימו לב לשתי נקודות. א', לגישה שלה, ואני רק אשאל שאלה אחת. איפה היינו כזה מופיע שוב בשס? איפה הילד הזה מופיע? אחר כך שהוא גדל. לא ידוע לי, אני לא מכיר.
יש מישהו בן לקיש.
רבי שמעון בן לקיש, זה ריש לקיש.
כן?
כן. אני לא מכיר מקום שהוא מופיע. אז אני אומר, לי צריך עיון על האמא פה, מה הגמרא מספרת לנו.
זאת אומרת, אני ממש מצדד באמא. אני כועס על האמא, למה היא בכלל נתנה לו להתקרב לרבי יוחנן.
אוקיי, אז אני אומר לך, שים לב, רבי יוחנן היה...
מבית המדרש בכלל.
אני אומר שכשהיא הוציאה אותו מקשר עם הדוד, שהעריך אותו והיה לו דיבור איתו, אבל היא אמרה חס וחלילה שלא תיפגע, עם כל הכבוד, אני מבין את החשש של האמא שלא תיפגע, בגלל זה יש לנו סעיף בשולחן ערוך בדיני כיבוד אביהם, שכשהורים אומרים לא רוצה שתימן במקום, הוא מסוכן, יש גויים, יש מי יודע מה, יש מאומות, לא רוצים אותך שם, לא צריך לשמוע בקולם. כי כנראה שזה מאוד מצוי שהורים מאוד יחששו לטובת הילד ולא יחשבו על הצד הרוחני מספיק, וגם עם כל הכוונות הטובות, אני רק שואל איפה מצאנו אותו שוב, כי אני לא מכיר. יכול להיות שהוא הופיע, אבל אני לא מכיר. אז אני אומר, השיקול שלה וההסתכלות שלה, קשה לי לצדד עם זה, למרות שכולם מרגישים סימפתיה לעמדה שלה. אני כל השנים תומר, איפה היה מופיע שוב, תיזהר.